هازينو أتالي مشدرينو هشبوي ممدرشي هشبوع مبيها دكتور حما لايبوويتش هبام على פרשת שמות.
אתחיל באחת משאלות, שלוש השאלות ששאלתי לפרשת וישב, והיא הייתה על המדרש הידוע לפסוק והבור ריק אין בו מים, שאמרו חז"ל מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. שאלתי הייתה מה ראו לדרוש בפסוק זה, ובייחוד על מה הסתמכו בכך לומר שהיו שם נחשים ועקרבים. לשאלה הראשונה, כאמור, ענו כולם נכון שיש כאן מילים מיותרות, כתוב הבור ריק, ואחר כך בא אין בו מים, אם כן מתוך הדגשה שאין בו מים אפשר ללמוד שיש בו משהו אחר. היו גם אחדים, למשל מר חיים ברו מתל יצחק, שכתב את הביטוי התלמודי אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות. כלומר שמתוך זה שיש פה מיעוט ריק ואחר כך עוד מיעוט אין בו, לומדים שיש בו משהו. והוא מביא גם כדוגמה בשביל אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות, הוא מביא את הפסוק אין בארון רק שני לוחות הברית, שמכאן לומדים שיש בו עוד משהו, וזהו שברי הלוחות. היו גם כאלה שאמרו שחז"ל למדו זאת מן הכתיב החסר, שכתוב כאן המילה ריק כתובה כאן ביות, אם כן דרשו את זה כאילו כתוב בהבור ריק רק ממים. אבל זה לא טוב שהרי המילה הרי כתובה רק פעם אחת. אם כן, או שהם קראו כך, הבור, הבור, רק מים אין פה. כן, מכאן יוצא שמשהו אחר יש בו. אני חושב שאין צורך בכתיב הזה, אלא פשוט מתוך הדגשה, ריק, אין בו מים, משמע שהוא ריק ממים, אבל משהו אחר יש בו. אבל שאלתי העיקרית הייתה על מה הסתמכו לומר שהיו בו דווקא נחשים ועקרבים. והנה מעניין שרבים מן הכותבים, אזכיר פה את נחמה בת לאה מתל אביב ובן אברהם קיבוץ שפיים, מר גלוברמן מפתח תקווה וכן חנן גולן זעד, רחבה בין אבי ותתרום, פשוט אמרו זה טבעי. או למשל נחמה בת לאה אמרה, ידוע לנו מן הנעשה בבור שאם הוא ריק נכנסים לתוכו נחשים ועקרבים, ואחרים אמרו טבעי שיהיו בו נחשים ועקרבים. זה בכלל איננו עונה לשאלה שלי, כי מן המציאות אפשר גם לומר שיש בו חול, יש בו אבנים, ויש בו צרורות. השאלה לא הייתה כך, אלא הייתה על מי הסתמכו באומרם כך וכך. אם כן, הם לא הסתמכו רק על ההסתכלות במציאות, או על כך שאפשר להניח שיהיו בו נחשים. לא נכון מה שכתבה חווה בן ארצי, היא אמרה לכם, התגישו, האחים ידעו שאם ישלחו אותו לבור שהוא בכלל ריק, הרי גם עם מים, גם עם משהו אחר, יוכל להינצא משם. ראשית כל זה לא כל כך פשוט, אם הבור הוא עמוק, אין אדם יכול בכוח עצמו להינצא. אבל, ולכן היא כותבת, לכן התגישו ואמרו שאין בו מים. המילים אין בו מים אינם מדברי האחים, אלא הם מדברי התורה. ומכאן אין ראיה שיש בו נחשים. גם מישהו רצה להסתמך על כך שהאחים הלו כיוונו להרוג אותו, ואם אין בו לא מים ולא נחשים, הרי אין סיכוי שיהרג. זה לא נכון. הם חשבו שימות ברעב. וראובן ש... שאמר להצילו כמובן לא ידע שיש בו נחשים ועקרבים. אם כן, אין זה עונה לשאלה על מה הסתמכו בדורשה מדרש זה. בדרך כלל מדרש חכמים מסתמך על הכתוב. והנה חמישה מבין העונים מצאו את התשובה הנכונה, זה היה אביגדור שטיין מרעננה, ומיכאל נרסון מרמת גן, איילנברג מבת גלים, וציונה גומולינסקי, לא כותבת מעין, ומר אפרטי מפתח תקווה. חמישה אלה אומרים שהוא מסתמך על פסוק בדברים, נאמר בדברים פסוק תדבר, שכחת את השם אליך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים, המוליכך במדבר הגדול והנורא, נחש טרף ועשב, וצמאון אשר אין מים. כן, האסוציאציה כאן היא עם אין מים במדבר, הרי יש נחש טרף ועקרב. מכיוון שבבור זה בפירוש נאמר השליחו אותו אל הבור הזה אשר במדבר, אם כן אנחנו נמצאים פה במדבר, ואין מים, אם כן יש נחש ורב ועקרב. זהו הפסוק שעליו מסתמך המדרש, את זה אמר כבר כראשון רבינו תם, ואחר כך כמה מפרשי רש"י חוזרים על הדבר. עכשיו אעבור לפרשת שמות. כאן נעסוק היום בהתגלות של השם למשה על יד הסנה. אתם יודעים שהתגלות ראשונה הזו לא הייתה רק כדרך רוב התגלויות לעמוד בדיבור השם אל משה בלבד, אלא היה פה גם הייתה גם תמונה לנגד עיניו, גם מראה עיניים וגם שמיעת קול. הוא רואה את שני בוער באש. בהתגלויות כאלה שיש בהם גם ראייה וגם שמיעה, יש תמיד להניח שכשם שהשמיעה, הדיבור האלוהי בא ללמדו משהו, ככה גם המראה אשר רואה באה להגיד. השאלה הפרשנית מועדה שאני תדענית כאן, מה בא התמונה הזו לומר לה? ולא רק התמונה בכללה, אלא גם התמונה בפרטיה. מה בא ללמדי? למה נראה לו שני בוער באש, שני אינו מוכר? החצי הראשון של השאלה, איננו עוד על העיננו קל, אלא הוא מוסף על עצם הסנה, על בחירת ההתגלות בתוך העץ הזה, השיח הזה, הסנה, שהוא שיח לא מפואר, לא יפה, לא מרהיב עין. ונשאלת אם כן השאלה, מה ראה הקדוש ברוך הוא להתגלות מתוך הסנה ולא מתוך אילן אחר? אביא בזה מכל התשובות הרבות שניתנו חמישה מדרשים. רבי שמעון בן יוחאי אומר, מפני מה נתגלה הקדוש ברוך הוא משמי מרום, והיה מדבר עם משה מתוך הסנה? אלא מה הסנה קשה מכל אילנות שבעולם, וכל ציפור שנכנסת לתוכו אינה יוצאת מתוכו בשלום, עד שמתחתכת איברים איברים, וכן היה שיקודם של ישראל במצרים, קשה מכל שיפוט בעולם. זהו הראשון, אם כן הסנה זהים לשיפוט מצרים. רבי אלעזר בן ערך אומר, מפני מה נגלה הקדוש ברוך הוא משמי מרום, והיה מדבר עם משה מתוך הסנה, ולא היה לו לדבר מראש הרים ומגובי עולם ומארזי הלבנון, אלא השפיל עצמו ודיבר מתוך הסנה. ועליו אמר שלמה, ושפל רוח יתרום כבוד. אי-התאמות ואימי נעלמות שפעו מן הפה. לכן הוא אומר, כי רם השם ושפעו יראה. כי כאן יש אפילו נימוק לשאלה, לא היה לו לדבר מראש שרים. הדרשן אומר, אין התוכן הנשגף הזה מתאים למסגרת המכוערת הזאת. התשובה היא, אי אתה מוצא מן הלמוד שפעו מן התנה, אבל דווקא התנה כי רם השם ושפעו יראה. זה השני. השלישי קשה. הדאו דכדי פתחי לי יונתי תמתי. זהו בשיר השירים, הקדוש ברוך הוא אומר לכנסת ישראל, פתחי לי יונתי תמתי. תמתי כאן נדרשת לא מן המילה תמה, ברה, זקה, אלא היא נדרשת כמילה תאומה. יש לנו במקרא תאומים בלי א', תאומים. ותאמתי כאן נדרשת במדרש נשמע מיד כתאומתי, כאחותי תאומתי. מה התאומים הללו? אם חשש אחד בראשו חברו מרגיש, כך אמר הקדוש ברוך הוא, אמו אנוכי בצרה. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, היא אתה מרגיש שאני שרוי בצער כשם שישראל שרויים בצער, הווה יודע ממקום שאני מדבר עםך, מתוך הקוצים, כביכול אני שותף בצערם. זהו אם כן השלישי. הרביעי, שאל גוי אחד תב יושע בן כוחה, מה ראה הקדוש ברוך הוא לדבר עם משה מתוך הסנה? אמר לו, אילו מתוך חבור או מתוך שקמה, כן היית שואלני. אלא להוציאך חלק יבשה. למה מתוך הסנה? ללמדך שאין מקום פנוי בלא שכינה, אפילו סנה. אתם רואים כאן רבי יהושע בן כוחה דוחה את עצם השאלה. הוא אומר לאותו גוי, אתה לא רק שואל כדי לחפש עלילה. היית שואל גם על השקמה והיית שואל גם על החרוב. אבל אני עונה לך כדי שלא תלך ותשתבח שהתקפת תלמידי חכמים מישראל ולא מצאו תשובה. ולכן אומר לו, מודיע לך ללמדך שאין מקום פנוי בלא שכינה, אף. לאחרונה אני מביאה מתוך ילקוט שמעוני, מה דרכו של סנה? אדם מכניס ידו לתוכו אינו ניזוק, לפי שקוצב כפופים כלפי מטה. ואם ביקש להוציא את ידו, הקוצים תופסים בה, ואין יכול להוציאה. כך המצרים. מתחילה קיבלו את ישראל בצבע פנים יפות, שנאמר ארץ מצרים לפניך היא, ושביקשו לצאת לא הניחו, שנאמר וגם את ישראל לא אשלח. אתם רואים שוב המדרש הזה מסמל בו מסומל בו השיבוט, שיבוט מצרים מסומל בסנה, אלא שמדרש זה שלא כראשון איננו תופס רק את הסנה בכללותו כעץ או בשיח דוקרני המסמל אם כן את קושי השיעבוד, או כמו שאמר הראשון שאין ציפור נכנסת לתוכו, שאין ציפור הנכנסת לתוכו יוצאת מתוכו בשלום אלא מתחתכת איברים איברים, אלא אצלנו אף רואה הוא את פרטי הסנה מבחינה בוטנית, רואה שקוצב הם כפופים כלפי מטה, כלומר אם אדם מכניס את ידו אין הוא ניזוק מפני שהתנועת היד היא בכיוון החוצים, אבל כשרוצה להוציא אותה, היא בכיוון שכנגד החוצים, ואז החוצים תופסים את ידו והיד נקרעת ונשרטת ונדקרת ונעקצת. כך הייתה יציאת מצרים, גלות מצרים, קלה לכניסה וקשה ליציאה. אם נשווה את חמשת המדרשים שהבאתי, יתברר לנו ששני סוגים לפנינו. ראשון ואחרון, מפענחים את צות הסנה בהתאים לזמן המעשה. כי מדבר בצרות הרגע ההוא ובתנאי המקום ההוא. אין הסנה אלא משל למצרים, אכזריותה של מצרים, עקשנותה מסומנים בה. מה שמספרים לנו חז"ל במקום אחר על מצרים בית עבדים, אשר מעולם לא יכול היה עבד או שפחה לברוח מתוכה, על שהייתה מסוגרת ושהיו שומרים בגבולותיה ומדגירים כל עבד בורח אל אדוניו. זה נאמר לדעת המחילתא במשל הסנה, אשר הציפור הנכנסת לתוכו אינה יוצאת עד שמתחתך. ומה שאירע לישראל בדרכו בין הגלויות השונות, שהוזמנו לבוא לשבת באחת ארצות, שבאו על פי קריאה מיוחדת של מושלי ארצות, ונתקבלו בסבר פנים יפות, ולאחר זמן הם ביקשו לצאת לא ניתן להם, כל זה דימה הדרשן כאן בדמות הסנה, אשר המכניס ידו לתוכו אינו ניזוק, והמנסה להוציא ידו הקוצים תופסים. ואולם, שלושת המדרשים האחרים אשר קראתי, פותרים את השאלה למה תסנה ולא בגלל אחר, בדרך אחרת לגמרי. אזכיר עוד פעם השלושה האחרים היו, רבי אליעזר בן ערך, שואל את השאלה, ועונה אלא השפיל עצמו ודיבר מתוך הסנה, וכן הוא אומר כי רם השם ושפל יראה. השני היה פתחי לי יונת, אחותי, יונתי, תמתי. התומים הללו עם חשך את ראשו חברו מרגיש, כן אמר הקדוש ברוך הוא, כמו אנוכי בצרה. והשלישי היה, ונרשו על כוח שעונה לאותו גוי, ללמד חשאים מקום פקוי בנו שלך. בשלושתם בא הסנה ולימד על מידותיו של השם, על דרכיו עם בני אדם. רבי אליעזר בן ערך רואה בסנה סמל לאמנותו, השם בחר לו את המסגרת הצנועה ולא את המסגרת המפוארת. זהו רעיון שחז"ל מדגישים אותו בהרבה הזדמנויות. הר סיני, השלב נבנה התורה, איננו הגבוה שבין הערים אלא אחד הערים הנמוכים, ואין אף עיר והדר שבחיצוניות סימנים עתידים על תמורה פנימית. ולא ככל שיגדל הברק החיצוני, כן תגבר גם דיבה של האמת הפנימית. רעיון שמודגש בדרשים הרבה. ולתנו האמת זו, אמר רבי אליעזר בן ערך, נתגלה השם למשה מתוך השפל שבאילנות, ולא מראש הרים ומגובי עולם ומארזי לבנות. לכאורה גם במדרש הרביעי רוצה ללמדנו לקח דומה לזה, אלא שאם תעיין יפה תראה שבדברי רבי אליעזר בן ערך, באים פרטי ההתגלות כדי להורות את האדם כיצד עליו להתנהג. מה הוא ענר ומשפיל עצמו, עבדיו, עצר ודם, עבר ועשר, הלחת כמה וכמה. דילו רב יושע בן כוחת, במדרש הרביעי מדגיש את מידותיו של השם של עצמן, ומדגיש את נוכחותו בכל מקום ואת קרבתו לבני אדם באשר הם שם. שונה מכולם הוא השלישי, זה שפתחי יונתי תמתי. זהו מדרש שיש בו הגשמה חזקה מאוד, הגשמת הבורא, הוא מתואר כאן כסובל, כביכול אני שותף. שם מן ההגשמה המועזת הזאת של האל המצטעיר האוויר, היא רצה להרדיר ללב הלומי תורה, שזה שגזר על זרע אברהם, עירות ועינוי, וזה שהצדיר פניו מהם מאות שנים, אינו אלא מתעלה בבריאותיו, אלא הוא אב המתייצר בניו לטוב להם, כפי שנאמר, אמו אנוכי.